ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבא קמא דף למד א'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים היו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה, שלוש שורות מלמעלה. שני קדרים שהיו מהלכים זה אחר זה. קדרים הם אנשים שמוכלים כלי חרס, ונתקל הראשון ונפל, ונתקל השני בראשון. הראשון חייב בנזקי שני. בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה כתבנו, היו שני מולכים ונתקל השני בראשון, הראשון חייב, ורב יוחנן, למה? היה לא לעמוד ולא עמד. הגמרא תציין שאין הכרח להעמיד את המשנה כשיטת רבי מאיר שאומר נתקל פושע הוא. גם אם אתה מעמיד את המשנה שנתקל אנוס הוא, לא כאן, כפי שרב יוחנן אמר, כי אותו שאומנם נפל בנסיבות אונס, אבל היה לו לעמוד ולא עמד. לרב נחמן יצחק אפילו לא היה לו לעמוד, חייב. היה לו להזהיר ולא הזהיר. הגמרא, אמר רבי יוחנן, לא תימא מתניתין רבי מאיר היא, דאמר נתקל פושע הוא וחייב. אנחנו הכרנו את רבי מאיר מדפים קודמים. אבל, אלא, אפילו לרבנן דאמרי, שמי שנתקל אנוס הוא פטור, הכה חייב. במקרה הזה, ששני נתקל בראשון, הראשון חייב, שהיה לו לעמוד ולא עמד. אומר רשי שהיה לו לעמוד, כלומר בהכי מתוק מעיתין, שמחייבים את הנתקל, ששעה בנפילתו כדי עמידה, כלומר מספיק זמן לעמוד, ולא עמד, ועקב כך השני נתקל בו. אנחנו ממשיכים בגמרא, רב נחמן יצחק אמר אפילו תימא לא היה לא לעמוד, בכל זאת הוא חייב. למה? היה לו להזהיר את הבא מאחוריו ולא הזהיר, ולכן הוא חייב על הנזק שנגרם לשני. ורב יוחנן אמר כיוון דלא היה לו לעמוד, בגלל שמדבר פה בפרק זמן מאוד קצר, כאילו מהנפילה עד שמה, עד שהיה עומד, וכאן אנחנו אומרים לא עבר אפילו הזמן הזה, אנחנו מדברים על שניות בודדות, ומאחר שלא היה לו לעמוד, לא היה לו להזהיר. לא מצפים מהבן אדם מצב כזה להזהיר. למה? דה תריד, הוא תרוד בנפילתו, לא היה לו זמן לתושש. עכשיו אנחנו ציירנו צורת בית, ובשוליים אנחנו מציינים שאלו הן קושיות על רבי יוחנן. אז אחד כאן, ובעוד מספר שורות, באמצע שורה אתם רואים תשמע גם בצורת בית. אומר הגמרא, תנן, היה בעל קורה ראשון ובעל חבית אחרון. אנחנו נראה את העניין הזה בדפים הבאים. כאן אנחנו מציינים שבעל קורה היה ראשון, נראה את זה במשנה בסוף עמוד ב', שתי שורות מהסוף. אז אנחנו מבינים שיש כאן תהלוכה, בעל קורה ראשון בא מאחורה בעל חבית, ונשברה חבית בקורה, פטור. למה? כי בעל החבית כנראה הלך מדי מהר והתנגש בקורה שלפניו, ואם עמד בעל קורה, איך אומרים, קוראים לזה היום עצירה פתאומית, אז אם הוא עמד, ואם עמד בעל קורה, חייב. מי לב שעמד לכתף דאורכהו, זה לסדר את המטען, רשום אל הכתף, לתקן הקורה על כתפו כדרך נושא מעשוי. אז הוא פעל בעמידה הזאת, לא היה משהו משונה. זה, לכן כמו קורא לזה דאוכהו. וקטני חייב, ובכל זאת, הבעל הקורא שאמר הוא חייב דהווה להזהיר. וזה מספיק כדי לחייב. ומכאן קושה רבי יוחנן, כי רבי יוחנן אמר שזה לא מספיק, היה לו להזהיר. אבל כאן רואים שמאחר שהיה לו להזהיר ולא הזהיר, זה מספיק לחייב אותו. וכאן מדובר על הבעל קורא. לא, כשמד לפוש. הסיפור פה, נכון כתוב וממד, אבל הוא עמד כדי לנוח. ואומר רש"י דמשונה הוא, ואין רשות הרבים עשויה לכך. זה לא מקום למנוחה. כלומר, באמצע, ברשות הרבים לא נחים. אתה רוצה לנוח, אז תראה מרשות הרבים איזו מבוי או סמטה צדדית. אז מאחר שהוא פעל באופן משונה, לכן הוא חייב על כך שהחבית שבאה מאחריו נשבר. בסדר, אז מה אנחנו רואים פה? אם הוא עמד לפי רבי יוחנן, אם הוא עמד לכתף, פטור. אם עמד לפוש, חייב. אז בואו נמשיך בגמרא. אבל עמד לכתף, מה? לפי מה שאתה אומר, שאם הוא עמד לכתף, שזה כדרכו, זה אורחי, פטור. אתה אומר שזה פטור, עד תני סיפה. אז למה התנא בהמשך דבריו, בסיפה של דבריו אומר, ואם אמר לו לבעל חבית עמוד, אם בעל הקורא שהיה מקדימה הוא הזהיר את זה שבא מאחוריו, אומר לו עמוד, פטור, לפלוג ולתני בדידה. אם אנחנו מחפשים מקרה של פטור, למה עזבת את העמידה ועברת לאזהרה? תישאר בעמידה ולחלק כך. אני קורא עוד פעם, לפלוג ולתני בדידה. תישאר בתחום של עמידה ותעשה את החלוקה, מתי חייב, מתי פטור. ועמד ואומר, מתי חייב? כשמד לפוש. אבל עמד לכתף, פטור. מזה שלא חילקת כך, משמע שכל מקרה של עמידה לכתף חייב, כולל שהוא עמד, כל עמידה מחייב, גם עמידה לכתף שזה אורחי, בגלל שהיה לו להזהיר. וקשה רבי יוחנן, הגמרא עונה, לא, אין קושיה, כמה שמלן. מזה שהתנא עבר לדבר על המקרה של אזהרה, וזה מביא אותו לידי פטור, דאף אגב, דעמד לפוש, כאן יש חידוש, שלמרות שהוא עמד לפוש, וכך רבי יוחנן עצמו הסביר את המשנה, שמדובר בעמד לפוש, ולכן בעל הקורא חייב, אבל אם הוא הזהיר כי אמר לו לבעל חבית עמוד, פטור. אז זה היה מטרת התנא, ללמד על עמידה לפוש, ובתוך עמידה לפוש יש מצב של פטור אם הוא הזהיר את בעל החבית שבא מאחוריו. תשמע, הקדרים והזגגים שהיו מהלכים זה אחר זה, נתקל הראשון ונפל, ונתקל השני בראשון, והשלישי בשני. ראשון חייב בנזקי שני, ושני חייב בנזקי שלישי. ואם מחמת ראשון נפלו, ראשון חייב בנזקי כולם. אנחנו נגיע להסבר הגמרא בדוגמה הזאת בעמוד ב'. ואם הזהירו זה את זה, פטורים. מה אליו? במקרה שמתואר פה לגבי הנפילות והנזק שנגרם לבא אחריו, מי לב שלא היה להן לעמוד, שלא היה מספיק זמן לעמוד, ובכל זאת חייבים, וזה לא כמו רבי יוחנן. כי רבי יוחנן אמר שאם לא היה להם זמן לעמוד, לא היינו מחייבים. אז מה אנחנו אומרים כאן? גם אם לא היה להם זמן לעמוד, הם חייבים, וזה קושיה על רבי יוחנן. הגמרא משיבה לא, שהיה להן לעמוד, ולכן הם חייבים. אבל לא היה להם לעמוד מאי, אז מה תגידו אם היה כזה זמן קצר פטור? אי הכי, אם כך, אם אנחנו מוצאים פטור במסגרת העניין של עמידה, הדתני סיפה, עד שהסיפה אומר אם הסיעו זה את זה פטור, כדי למצוא פטור אז אתה נעבר לעניין של עזרה לפלוג ולתני בדידה, תישאר בעניין העמידה ותחלק כך, במד ואומרים מתי חייבים שהיה להן לעמוד, שהיה מספיק זמן לעמוד ולא עמדו, ולכן מחייבים אותם על הנזק שנגרם לאלו שנתקלו בהם. אבל לא היה להן לעמוד, אם היה זמן כזה קצר, פטורים. כאילו, אני אומר זמן קצר בין הנפילה של הראשון והתקלה של השני. לא היה מספיק זמן לזה שלפניו לעמוד, אז פטורים. אז למה התנא לא חילק כך? אז מזה שאין חלוקה כזאת, כנראה, וכאן אנחנו מחדשים את הקושה רבי יוחנן, כנראה שכל מקרה של נפילה, גם אם לא היה זמן לעמוד, יהיה פטור. סליחה, גם אם נכון, כמו שאמרנו, גם אם לא היה זמן לעמוד, יהיו חייבים, כאן התיקון, יהיו חייבים. וזה קשה על רבי יוחנן. הגמרא אומרת אין קושה, מה שתנא עבר לאזהרה, הקמשמלן. דאף אגב, דהיה להן לעמוד, כי הזהירו זה את זה, למרות שהיה צד לחייב, עוד פעם, למה? היה מספיק זמן לעמוד, ומה ולא עמדו. כי הזהירו זה את זה, פטורים. יש מצב, תוך נקרא זה הרשלנות, שבכל זאת אפשר להיפטר, אם היו מזהירים זה את זה. עכשיו אנחנו מגיעים לקטע גמרא שאני מתנצל בפני כל המאזינים, כל הלומדים יחד איתנו, שמכאן עד רוב עמוד ב' ההסבר הוא נמצא, ההסבר לגמרא נמצא ברש"י בעמוד ב', ו אחרי שנלמד את הרש"י אפשר להבין מה שאני עומד לומר עכשיו. הגמרא כשל עצמה היא, איך נקרא לזה, דליל. קשה מאוד להבין את הפירוש בגמרא מהמילים שהגמרא מביאה. כל מה שאני אומר אני חושב יתבהר אחר כך. לכן מה שאנחנו נעשה זה באמת יוצא דופן, יוצא מהשגרה. אנחנו נקרא את הגמרא כדי פשוט להשלים את קריאת הגמרא, אבל לא נתיימר לתת כמעט שום פירוש לדברים עד שנפנה לרש"י. אפשר לראות רש"י כבר עכשיו בדף, בעמוד ב', בשורה שנייה, בשורות הקצרות למעלה ברש"י, ככה שמה כתוב והכי פירושו. ומה שרש"י עושה משם והכי פירושו עד לקראת סוף השורות הקצות ברש"י, יש לנו גם כוכבית, ובשוליים כתבנו עד כאן מעמוד א', אז בשורות האלו רש"י יתייחס לשורות הבאות שאנחנו עומדים לקרוא כאן בסוף עמוד א', ובהמשך ברש"י יהיה התייחסות לכל המשך הסוגיה. אז אני מתנצל בפניכם שוב פעם שהגישה היא, הגישה להסביר את הגמרא לא יהיה תוך כדי לימוד הגמרא עצמה, אלא תוך כדי לימוד הרש"י שאתם יכולים לראות כבר שהוא די ארוך. בכל אופן הוספנו סימונים, והסימונים התועלת שלהם יהיה באמת אחרי שלומדים את הרש"י. אפשר לראות מה שקורה עכשיו בגמרא, יש אמירה של רבא וסימנו אותו בצורה שאנחנו קוראים כתר, גם מספר רומאי אחד, בשוליים כתבנו שאלו הם שלושה שלבים בהבנת דברי רבא, מה הם החיובים של הראשון שנתקל ושל השני לגבי גופן וממונם שהזיקו. אנחנו הוספנו בשוליים בעמוד ב' טבלאות שלא מילינו את התוכן, אבל מספיק לראות מול מה אנחנו עומדים להתמודד. בטבלה המשבצת הראשונה אתם יכולים לראות מזיק גוף של הראשון, א' זה הראשון, ומזיק הממון של הראשון. כלומר, אחרי שהאדם נפל יחד איתו כלים, ואנשים שבאים אחריהם או ניזוקו בגוף של הראשון או בממון, הכלים של הראשון. יש הבדל בין גוף אדם המזיק לכלים המזיקים. רמז, אני אגיד רק שכשמדובר בממון אנחנו מדברים על מה שהופך להיות דין בור. אני לא אומר תמיד, אלא זה הכיוון. גוף אדם, האם גוף אדם יכול להיות בור? זה שאלה שנצטרך לראות. עכשיו, אלו הם המזיקים במקרה הראשון, הגוף של הראשון והממון הראשון. מה הם הזיקו? אז באותו טבלה אתם רואים בצד ניזק גוף שני, גוף של האדם השני. במה הוא ניזוק? הוא ניזוק או בגוף של האדם הראשון או ניזוק בממון, בכלים שהתפזרו של הראשון. אז הגוף של השני ניזוק או מגוף הראשון או מממון הראשון. כמו כן, הממון של השני, אותו אדם שני שנתקל בראשון, הוא היה לו כלים, והם ניזוקו. הם ניזוקו במה? בגוף הראשון או בממון הראשון? והסיפור יהיה בהמשכים. כלומר, הטבלה השני מראה אותו אדם שני שנתקל, גם אצלו היו כלים, אז והם מזיקים לאחריו השלישי. וכמו שאתם רואים בטבלה, הניזק, האדם השלישי, גופו ניזק במה? בגוף השני או בממון השני. ומה לגבי ממון של השלישי? הממון של השני ניזק בגוף של השני או בממון השני. אז יש לנו הרבה נתונים ומרכיבים, ובכך אנחנו נתחיל את הגמרא. ושוב פעם, אנחנו רק נקרא את הגמרא עד נקודה מסוימת בעמוד ב', כמה שורות, ארבע שורות לפני המשנה שם, ואז נפנה לרש"י לפירוש מפורט. הגמרא, אמר רבא, ראשון חייב בנזקי שני. אנחנו במשנה ראינו שני קדרים שהיו מאחים זה אחר זה, ונתקע לראשון ונפל ונתקע לשני בראשון. המשנה היא מדבר בקווים מאוד כלליים, ורבא אומר שהראשון חייב בנזקי שני, בין בנזקי גופו בין בנזקי ממונו. שני חייב בנזקי שלישי, בנזקי גופו אבל לא בנזקי ממונו. הגמרא שואלת, ממה נפשך? אנחנו מדברים פה על אנשים שנתקלו, אז החלוקה הזאת שקראנו עכשיו לא מובן. ממה נפשך? איך שאתה נסתכל על זה, אי נתקל פושע הוא שני נמי לחייב. וראינו פה בדברי רבא ששני חייב בנזקי שלישי בנזקי גופו אבל לא בנזקי ממונו. אבל אם אתה אומר שהשני שהוא נתקל, ומגדירים נתקל כפושע, אז השני גם צריך להיות חייב לגמרי כמו הראשון. אם נתקל לאו פושע הוא אלא סוג של אונס, אפילו ראשון נמי לפטר גם הראשון. למה כתוב, למה אומר רבא שהראשון חייב בנזקי שני לגמרי, בין נזקי גובו, בין נזקי ממונו, אם נתקע לה פושע, למה כזה החמרה? הגמרא ממשיכה לעמוד ב. ראשון, ודאי פושע הוא. שני, הגופו מחייב. דהבי לא לעמוד ולא עמד, כפי שלמדנו בסוגיה הקודמת. אז הוא כמו, הוא נחשב כמו מזיק בידיים. הממונו פטור. אם הכלים של השני גרמו נזק לשלישי, על זה השני פטור. דיאם עלי, השני אומר לשלישי, היי בירה, אותם כלים של השני שהתפזרו הם נחשבים כבור, והוא אומר היי בירה לאו ענק ריטה, אני לא יצרתי את זה, זה באחריות הראשון. מטיבי כולן חייבים על נזקי גופן ופטורים על נזקי ממונן. כשאנחנו עם על נזקי גופן, הכוונה שהזיק גופן אחרים, בין גופן בין ממונם. אז מי לאו אפילו ראשון שהוא יהיה פטור על נזקי ממון של אחרים. אז זה מראה שנתקל לאו פושע, וזה נגד מה שרבה קבע שהראשון ודאי פושע הוא. אז אם אנחנו אומרים שנמצא אצל הראשון פטור, זה מראה שנתקע לאו פושע, הגמר לא, לבעל מראשון. שואלת הגמר, והכולם קטני. איך אתה מפריד את הראשון, מחלק בינו לשאר? כתוב כולם, כולל הראשון, פטור, פטורים על נזקי ממונם. אמר רבה לברבה, כולן, מה זה כולן? כולן הניזקים. המילה כולן משתייך על כל הניזקים. הראשון הוא לא, הוא סך הכל מזיק, לא ניזק. הגמרא ממשיכה, היי מאי, איך אתה מנסה לשכנע אותי עם הפירוש הזה? אי אמרי בשלמה אפילו ראשון, שהוא פטור על נזקי ממונו, היינו דקטני כולן, אז אני מבין את המילה הזאת. אלא אי עמד לבר מראשון, שהוא בנפרד, הוא חייב, מהי כולן? למה התנא בחר במילה הזאת? ליתני הניזקין. אז עקב כך, אנחנו ממשיכים לשלב שני. אלא אמר רבה, ראשון, חייב בין בנזקי גופו דשני, בין בנזקי ממונו דשני. ושני, וכאן מה שאמרנו עכשיו, הראשון, הכוונה גופו של הראשון, חייב על הנזקים שהגוף שלו גורם, בין לגוף השני, בין לממון של השני. ושני, חייב בנזקי שלישי, בנזקי גופו, אבל לא בנזקי ממונו. השני לא חייב על נזקי ממון השלישי. מי תימה? דהווה לי בו, הגוף של השני נחשב בו, ולא מצינו בו שחייב בו את הכלים, לכן הוא השני שככה שוכב ברשות רבים, הוא לא חייב על נזקי ממונו של השלישי. וזה בגלל שהגדרנו את גוף השני, זה בן אדם, אבל הגדרנו אותו כבו. הניחה לשמוע שאתה יכול להגדיר את בן אדם אותו שני כבו, זה מסדר עם שיטת שמואל, דאמר כל תקלה בו הוא. גם דברים שלא הופקרו הם מוגדרים כבו, ובו פתור על הכלים. זה דבר שלמדנו בעבר, הפסוק אומר ונפל שם שור או חמור, שור ולא אדם, חמור ולא כלים. אבל אלא לרב דאמר, אי אף קראין, אי לא, לא, אם התקלה לא מופקר, הוא לא בו, מי יקרא למימה? למה? אז אם אדם לא מפקיר את גופו, אז לפי רב, ברגע שמדובר דבר שלא הופקר, אז הוא לא בו, אלא הוא אדם המזיק. ואם הוא אדם המזיק, מי יקרא למימה? למה הפטור של השני על נזקי כלים, כלים של השלישי. לעולם, כדאמר מעיקרה, כאן הגענו לשלב שלישי. ודקה שלך, כשהיינו בשלב הראשון, היה לנו קושיה. כולן חייבים. היה לנו בעיה עם, עם הקביעה הזאת, שכולם חייבים. תרגום הרב עדה ברמיניומי, קמי דרבינה, שהוזגו כלים בכלים. וכפי שאמרנו, כעת אנחנו נחזור על כל הסוגיה דרך רש"י. ורש"י בראש עמוד הוא מביא הגרסה הכי גרסינן, וזה קראנו את זה כבר בגמרא, ואנחנו גם נציין שמה שרש"י אומר הכי פירושו, הוא חוזר לגמרא בעמוד א', הוא לא מתמקד במה שכתוב כאן בראש עמוד ב', שרש"י נכון בשורה הראשונה הוא אומר הכי גרסינן ראשון ודאי פושע, אבל רש"י כאן כשהוא מביא לנו את הפירוש הוא חוזר לגמרא בעמוד א', איפה שרבה התחיל את דבריו, ורבה שם אמר ראשון חייב בנזקי שני, בין בנזקי גופו בין בנזקי ממונו, וכעת רש"י מתייחס לזה. רש"י, והכי פירושו ראשון חייב בנזקי שני, בין שנזק השני בגופו של ראשון ובין שוזק בממונו של ראשון. אנחנו מדברים על נזק שנגרם לשני, איך הוא ניזוק, או בגופו של הראשון או בממונו של הראשון. גופו כדין מזיק וחייב אף על כלים דשני. אם גוף הראשון הזיק את השני, בין גופו של השני בין כליו של השני, הראשון חייב, כי הוא מזיק, אדם המזיק. דגופו לא משווינן לי כדין בו. הגוף של האדם הראשון לא נחשב בו לפתור על כלים, וממונו של הראשון, עד הנקודה הזאת דיברנו על גוף של הראשון כמזיק. עכשיו, ממונו של הראשון, הווה לי בתורת בו, וחייב על גוף שני. הוא פטור על כליו. אם הוזק ממון של השני, בממון של הראשון פטור. דבור, דיינו, הכלים של הראשון, דינם כבור, חייב בו נזקי אדם, דיאמין אליהו, דכי דרשינן שוב לא אדם, לעניין קטלה, שאנחנו ממעטים אדם מבור, זה לגבי מיטת אדם בבור, אבל לעניין נזיקין, חייב. הוא פטר בו את הכלים, הבור פטור על כלים, ולכן הכלים של הראשון שהזיקו את הכלים של השני, הראשון פטור. ושני חייב בנזקי שלישי, כדין מזיק, היכא דהוזק בגופו של שני. אם השלישי הוזק בגופו של השני, השני חייב, אבל לא בנזקי ממונו, שאם ממונו של שני הזיק את השלישי בגופו, אינו חייב. אם הממון של השני הזיק את הבן אדם עצמו, הגוף של השלישי, בעל אותו אדם שני לא חייב. אפילו תורת בו אין לו על הקטרות של השני להתחייב במה שהזיק. הכלים של השני אינם נחשבים כבו, ואפילו הזיק בגופו של שלישי, גם אם הכלי של השני הזיק את הגוף של השלישי. על זה אנחנו שואלים, מה נפשך? דמשווית לממונו של ראשון בו, וממונו דשני פטור. אם נתקע פושע הוא, והווה כמשליך תקלותיו ברשות הרבים, משום הכי ממון ראשון חייב, שאינה מן חייב הנזקי שלישי, דעביד ממונו לגופו של שלישי. ולמה אמרת שפטור? ואי לאו פושע הוא ואנוס משווית לי, זה שאדם נתקל נחשב כאונס, אפילו ראשון נפטר, אפילו הנזיקין דהיזיק בגופו, וכל שכן בממונו. ולא אמרנו כך. כפי שאנחנו רואים, אתם רואים, עד כאן פירוש הגמרא שהופיע בעמוד א'. עכשיו ממשיכים בהתייחסות למה שמופיע כאן בגמרא בשורה הראשונה. ראשון ודאי פושע הוא. זה מנפשי נפל. הוא לא נתקל באדם אחר. הוא נפל מעצמו. הלכה גופו הווה כמזיק. והממונו של הראשון הווה לקורא בו. הוא מחייב מהגופו דשני. הוא חייב על נזקי גופו של אותו אדם שני ולא על כליו, כי בו פטור על כלים. וכסבר רבה, דרבנן לא פליגי עלי דרבי מאיר בנתקל פושע וכדאו כלי על הבעיה דבטרתי פליגי. רבה לא מסכים עם גישתו של הבעיה, ולכן לפי רבה אין מחלוקת לגבי נתקל. אין מחלוקת תנאים לגבי נתקל. אמנם יש הערה של רבי עקיבא עגר שכל אחד מוזמן לעיין שם, אבל לעת עתה לגבי הסוגיה שעומד בפנינו, רבה אומר שלכולי עלמא נתקל פושע הוא. אלא אז במה חולקים? במה חולקים התנאים? אלא באפקר נזקיו הוא דפליגי. לגבי מה הסטטוס של כלים שאדם הפקיר, אבל נתקל מעצמו, פושע הוא לדברי הכל. ממשיך רשי, שני בנפילתו אנוס הוא, הגופו מהמחייב כמזיק בידיים. כאן לא מדובר ב אדם שנפל מעצמו, זה מוגדר, זה נתקל פושע. פה השני נפל בגלל שהיה בפניו אדם שנפל, והוא נתקל, הוא נפל על, עקב האדם שהיה בפניו שרו על הרצפה. עכשיו הגופו, מה שגופו של השני מזיק, הגופו מהמחייב כמזיק בידיים. למה? שהיה לו לעמוד ולא עמד, כמו שלמדנו מוקדם היום. הממונו פטור לגמרי, ואפילו היה לו לעמוד. דאמר לי, אותו שני אומר, היי בירה לאו ענה קריטי אל הראשון. הוא מפקיר נזקיו לאחר נפילת אונס. אמר ניאל, דה פטור. אז זה בדובר שאותו שני שנפל, הוא נפל, כליו התפזרו, לגבי נזק שכליו יגרמו, הוא יהיה פטור. מטבעי כולן חייבים על נזקי גופן, שהזיק גופן את אחרים, בין בגוף בין בממון, ופטורין על נזקי ממונן, שזיק ממונן את אחרים. וכסר כדאי תרחשתה, דלגמרי פטר להוא אפילו הזיק הממון את גוף חברו. כך נשמע. מי לב? אפילו ראשון. שאנחנו נחזור על הנקודה האחרון. שאפילו הזיק הממון את גוף חברו, גם הראשון יהיה בפטור הזה. אז אם אנחנו אומרים שגם הראשון יהיה פטור, שמע מינה, נתקל לב פושע הוא. והגופו הוא דמחייב, דהבי לי לעמוד. זה לא קשור לנתקל פושע או לא. גם אם אנחנו נסיק שנתקל לא פושע, וזה בא לידי ביטוי בכך שאפילו הכלים של הראשון אינם חייבים, אבל הגוף של הראשון שהוא מזיק הוא בכל זאת חייב, בגלל שהיה לו לעמוד. ואף אגב, דתחילתו אנוס חייב, דבגופו לא משווינן לדין בו, לא מסתכלים על גוף אדם של הראשון כבו, דנימה שאז היינו אומרים מפקיר נזקה ואחר נפילת אונס הוא, כי אדם לא מפקיר את עצמו, אלא מזיק ממש הוא, אדם לא הווה בו, אבל ממונו פטור. אז עד הנקודה הזאת, אז אנחנו בקושיה מה שרב אמר, כי מכאן אנחנו אומרים שלא אומרים נתקל פושע. הגמרא אומרת, מה שכתוב באותו מקור תנאי שכולן פטורין, אומר לבר מראשון. אלא אמר רבה וכולי, על כוחך רבה לא חייב הראשון בנזקי ממונו שהזיק בשני, דלא פושע הוא ולא חילק בין ראשון לשני אלא בנזקין שהזיק גופו. והכי אמר רבה, וכאן אנחנו במקביל לשלב השני שסימנו בגמרא. והכי אמר רבה, ראשון הווי גופו מזיק וחייב אפילו בנזקי ממונו של שני, הועיל והיה לו לעמוד. אבל שני, אפילו היה לו לעמוד, לא מחייב כולי חי כראשון. דראשון הווי פושע תפי משני, אבל הפשיעה שוב פעם הוא מכוח זה שהיה לו לעמוד ולא עמד. אל כך, ראשון ודאי הווי מזיק, ושני מסתיה, כלומר מספיק, היא משפית לגופי בו. זה כיוון חדש, שגוף אדם לא נחשב אדם המזיק אלא בו, וחייב על נזקי גופו של שלישי, אבל לא בנזקי ממונו. זה לא מצינו בו שחייב בו את הכלים. אז על נזקי אדם כן, אבל נזקי כלים לא. וברייתא דקטני כולן חייבין על נזקי גופו, דמשמע אפילו שני, כגון שהזיק גופו של שלישי, אבל לא שגופו של השני הזיק את הממון, את הכלים של השלישי. הניחא לשמואל, הגישה הזאת שלמדנו עכשיו, נוח מסתדר לשמואל, עיקר למימר, דגופו של שני, איתלי תורת בו. אבל לרב, תאמר, היא לא אף קירי לא אבי בו, בשלמה ממון עיקר למימר דמפקר איניש. זה אמירה כללית, שהפעולה של הפקר, שאדם מפקיר, זה שייך על ממונו. אבל גוף, מי מפקיר? אז לפי רב, אי אפשר להגדיר את גוף השני כבו. תרגמה רב עד העבר מיומי. עכשיו אנחנו צריכים להתייחס לברייתא ששם כתוב שכולם חייבים על נזקי גופן ופטורים על נזקי ממונן. אז רב עד העבר מיומי הוא הסביר לברייתא דליאל, כגון שהוזקו כלים בכלים, אולם ולעולם מילתי דרבה כדהה ושמינן למעיקרה, כאילו החוזרים לדברי רבה בהתחלה, דגופו דראשון ושני הווי כמזיקין בידיים וחייבים על הכל, כאילו אדם המזיק. ושוב פעם אנחנו מדגישים הגוף של הראשון, הגוף של השני, וזה מה שכתוב בברייתא, כולן חייבים על נזקי גופן. וההגדרה הזאת, ואפילו לשמואל, דאמר, דמידי דלא אף תראי אבי בו, הנימילי בממון. אבל בגופו, אדם הוא ולא בו, זה אדם המזיק. וחייב, ולכן התוצאה מכך שאתה אומר שמדובר פה באדם המזיק, חייב על נזקי כלים. וממונו של ראשון לשמואל, בין אף קרי בין או לא אף קרי, הווי בו, כי זה שיטת שמואל שראינו בשורה הקודמת, שגם דבר שלא מופקר יכול להיות מוגדר כבו. ולרב, אי לא אף קרי, חייב בכל. אם הוא לא הפקיר את זה, זה ממון המזיק. וממון המזיק חייב בין על נזקי אדם גם, ובין על נזקי כלים. ואי אף קרי, הווי בו. נתקל מעצמו פושע הוא. אם אנחנו, כמו שאמרנו, חוזרים לאמרינה מעיקרה, אז מעיקרה רבה אמר שלכל הדעות נתקל, אני מוסיף בסוגריים, מעצמו פושע הוא. לא קשור להיה לו לעמוד ולא עמד, אלא עצם זה שאדם נתקל, לפי רבה מעיקרה, לכולי אלמה פושע הוא. וממונו של שני שגורם נזק לשלישי פטור אף על נזקי גופו השלישי. למה? דנזק המופקר על ידי אונס, כאן מדובר פה על נפילת אונס, כי השני שנפל הוא נפל בגלל הראשון, לא נפילה מעצמו. זה נפילת אונס, וההפקר הוא על ידי אונס הוא, ואינמי לא אפקר, גם אם הוא לא יפקיר את הכלים, שורו הוא ותפח באפי, שערי אנוס הוא. ומלטי דרבה, מתוקמה בין רב בין לשמואל. וגישתו של רבה מסתדר בין רב בין לשמואל, בזמן שההבדל בין רב ושמואל היה אם אפשר להגדיר כבו דבר שלא מופקר. ודקה שלך ברייתא דקטני שאפילו ראשון ממונו פטור, היינו איך דאוזקו כלים דשני בכליו דראשון, דמפטר משום בור, משום דבור ננהו. הכלים של הראשון הם מוגדרים כבור, ולכן ולא חייב בו את הכלים, ולכן נזקי שני שניזוקו בכלים של הראשון, הראשון פטור. ולרב בדאף קרינו, בתנאי שהכלים של הראשון הופקרו, ולשמואל אפילו לא אף קרינו. והכי קטני, עכשיו אנחנו מתייחסים לאותו ברייתא שראינו בארבע שורות מראש העמוד, כולן חייבים על נזקי שמזיק גופו, ואפילו הזיק כלים. זה מה שכתוב בברייתא, כולן חייבים על נזקי גופו, כלומר כל מה שגופן מזיק, בין אם מזיקים לאדם, בין אם הם מזיקים לכלים של אחרים, הגוף המזיק חייב גם על כלים. דגופו דאדם מזיקו, ופטורין על נזקי ממונם, זה גם כתוב בברייתא, אם הזיק ממונן את כלי חבריהן, ואפילו ממון הראשון, גם ממון של הראשון, תפי מבור לא מש, ואתה לא יכול להפוך את זה להיות יותר מבור, שאין לך פושע יותר מקורא בור, אדם שחופר בור, חופר בור ברשות הרבים, אין לך פשיעה גדולה מזו, ובכל זאת התורה עצמה הוא פתר בור את הכלים. אבל הזיק ממונו את הגוף, יש מהן חייב ויש מהן פטור. ראשון, אם ממון של הראשון הזיק את גוף השני, יהיה חייב. ושני, אם ממון של השני הזיק גוף השלישי, פטור. והמשך רשי אומר, וגיר סהחי איתה, זה כמו שנמצא אצלנו. אנחנו בשלב הזה חוזרים לגמרא. אנחנו ממשיכים בגמרא, ארבע שורות לפני המשנה. אמר מור, אם מחמת ראשון נפלו, ראשון חייב בנזקי כולם. ואנחנו מצטטים פה מעמוד א', אפשר לשייך את החץ פה לחץ שמופיע בלמד א' עמוד א', באמצע עמוד בערך מהציטוט של הברייתא שהתחיל עם התשמה. אז שם מופיע הפסקה הזאת, שאם הבאים נפלו כולם בגלל הראשון, אז הוא חייב בנזקי כולם. מחמת ראשון, איך היא נפיל? איך זה שכל הבאים אחר כך נפלו בגלל הראשון? אז יש כאן שני תיאורים. רב פאפ אמר, דפסקה לאורחי כשילדה. רשי, לקראת סוף עמוד כשילדה, כנבלה המושלכת למעבר הדרך, או למעבר הדרך, ברוחבה, וממלא את כל הדרך. אנחנו חוזרים לגמרא, רב זביד אמר, כחוטרה דסמיוטה. זה כמקל, אומר רשי, כמקל של סומין, שמגשש הסומה בו, ופעמים שהוא מושיטו לרוחב הדרך ומגשש. למען האמת, לפי רשי, קשה לי למצוא הבדל בין רב פאפה ורב זביד, אלא כל אחד בחר לדימוי שלו. אבל תוספות אומר שיש מחלוקת, וכך אומר תוספות בסוף העמוד, התוספות שמופיע פה על העמוד כחוטרה דסמיוטה, זה דברי, אלו דברי רב זביד. הרב פאפה פליג, הוא חולק על רב פאפה, סביר לי לרב זביד, תלכי פסקה לאורך כשילדה, לא היה ראשון חייב בנזקי שלישי. שהיה לו, השלישי היה לו להיזהר כשראה השני שנפל. אבל בחוטרה דסמיוטה דהווה באלכסון, כאן הראה לי ההבדל בין תוספות לרשי, שתוספות אומר בפירוש שהזביד נותן תיאור שונה, שהנפילה הוא באלכסון, כשנתקל ראשון בראש החוטרה, אותו שבא אחר כך ונתקל בסוף החוטרה לא ראהו. במציאות כזאת לא בהכרח שהשני רואה מה שקרה לראשון שנפל, ולכן אין לחייב את הראשון על נזקי כולן. זה לפי התוספות, ההבדל בין רב פאפה ורב זביד. נחזור לפי התוספות, לפי רב זביד, שאם מדובר בנפילה של אותו ראשון שנתקל, נפל ושוכב באלכסון, אין ציפייה שנקרא לו השלישי, אין ציפייה שהוא יראה את השני שנפל, ולכן כל האשמה מוטל על הראשון ממש שנתקל. המשנה, זה בא בחביתו וזה בא בקורתו, כלומר בא ממולו. נשברה כדו של זה בקורתו, שזה פטור, שלזה רשות להלוך ולזה רשות להלוך. אקרא עוד פעם את הפסקה האחרונה ביתר דייקנות, שלזה רשות ללך ולזה רשות ללך. היה בעל הקורה ראשון ובעל חבית אחרון, נשברה חבית בקורה. איך זה יכול להיות? כי אותו בעל החבית שהיה הולך מאחוריו, לא מקרה שזה בא מול זה, אלא הולכים בשורה, קודם בעל הקורה, אחר כך בעל החבית. איך נשבר החבית בקורה? כי הוא הולך יותר מדי מהר. פטור בעל הקורה, מפני שמהר בעל החבית. אנחנו ממשיכים לדף למד ב', ואם עמד בעל קורה, חייב. ואם אמר לבעל חבית עמוד, פטור. היה בעל חבית ראשון ובעל קורה אחרון, נשבע חבית בקורה, חייב. איך זה? כי כאן שבעל הקורה הוא השני, אז הוא הלך מדי מהר והתנגש בחבית, והוא שבר את החבית בעצם. אז לכן בעל הקורה חייב. ואם עמד בעל חבית, פטור. ואם אמר לבעל קורה עמוד, והוא כמובן לא עמד, חייב. וכן זה בא בנירו וזה בא בפשטנו. כלומר, אותם דוגמאות שייכות גם כאן. כלומר, יש את הקורה ויש החבית. הקורה הוא נקרא זה הדבר שעלול להזיק. כמו כן, הנר הוא עלול להזיק הפשטן. אבל שוב פעם צריכים לשחזר מי עמד, מי הלך ראשון, מי הלך שני, כמו שאמרנו. במיני רבה בר נתן מרבונה, המזיק את אשתו בתשמיש אמיתה מהו? שני צדדים לשאלה. א', כיוון דברשות כעביד, פטור. או דלמה, האפשרות השנייה, איבאי עליהם יוני, הבעל צריך להיזהר. אמר לי, רב הונה עונה, תניתוה, ניתן ללמוד מהמשנה בעמוד א' עמוד ב', בעמוד הקודם, שהתחלנו בו את המשנה החדשה, מה כתוב? שלזה רשות ללך, ולזה רשות ללך. ככה אנחנו דיברנו על החבית, בא מכיוון אחד, וממולו בא, בא לקורה, היה התנגשות, אבל זה מקום שלשניהם היה רשות, ולכן המשנה אמרה פטור. וזה תשובת רב הונא לשאלה. רבה לא מקבל את התשובה הזאת. אמר רבה, קל וחומר, הוא מציג בפנינו קל וחומר בכיוון ההפוך. והוא מביא דבריו על בסיס הדין של גלות, רוצח בשוגג. בשוליים ממול יש פסוק שהבאנו בעניין חיוב גלות לרוצח בשוגג, וכך כתוב בתורה, ואשר יבוא את רעהו ביער לכתוב עצים, ונקרא ידו בגרזן לכרות העץ, ונשל הברזל מן העץ, ומצא את רעהו ומת, וינוס אל אחת הערים האלה וחי. ממשיך הגמרא, קל וחומר, ומה יער שהופיע בפסוק, שזה לרשותו נכנס, וזה לרשותו נכנס. אנחנו מדברים על הנרצח והרוצח, כמובן בשוגג, אבל לשניהם היה רשות להיכנס. נעשה כמי שנכנס לרשות חברו וחייו. למרות זה, אנחנו מסתכלים על זה כאילו אחד נכנס לרשות של השני, וזה נחשב סיבה לחייב גלות. זה בעניין בעל אשתו שלרשות חברו נכנס, אותו בעל נכנס מלכתחילה לאשתו, לא כל שכן שהוא יהיה חייב. אלא הגמרא שואלת, לפי רבה, מה לעשות עם מה שראינו במשנתנו? אלא הקטני שלזה רשות ללך ולזה לרשות ללך, ומאחר שגם אצל בעל ואישה יש לשניהם רשות לתסק בתשמיש, וזה סיבה לפתור. אז איך אתה אומר באופן חד משמי שהבעל חייב? רבה עונה, יש הבדל. הטעם תרוויו כהדדי נינו, בעניין ההולכים, בעל הקורה, בעל החבית, הם באותה מפלס, אותו דירוג. זה הם תרוויו כהדדי. רש"י אומר בשורה הראשונה, תרוויו כהדדי נינו, שניהם שווים בשבירתן, שאף בעל חבית סייעה בשבירתה. הרי הוא סחב את החבית שנשבר. זה לגבי המשנה שלנו. אחה, המזיק את אשתו בתשמיש המיטה, היא הוא כעביד מעשה, והיא לא. היא פסיבית לגמרי. זה לא דומה לבעל החבית, שסחב את החבית שנשבר. הגמרא שואל, איך אתה אומר שהיא לא עשתה מעשה? והכתיב, בניין נואף ונואפת כתוב, ונחרטו הנפשות העושות, לשון רבים, הגבר והאישה, מקרב עמם. אז אנחנו רואים שגם אישה נחשבת כעושה מעשה. הגמרא עונה, מה שכתוב בפסוק, הנפשות העושות מקרב עמם, הנאה לטווי ואיתלו. ולכן שניהם חייבים בעניין הביעה אסורה של הנואב והנואבת. איהו, אבל הגבר, מעשה הוא דקעבין, רק הוא. לכן אומר רבה שההשוואה למשנתנו לא במקום. היה בעל קורא ראשון וכולי. ואנחנו ממשיכים בגמרא עם דין שראינו כבר מספר לא מעט פעמים. אמר יש לקיש שתי פרות ברשות הרבים, אחת רבוצה ואחת מהלכת. רק נזכיר לעצמנו שרביצת פר ברשות הרבים זה דבר משונה. בעתה מהלכת ברבוצה, הביעות הוא גם דבר משונה, והפעולה הזאת המהלכת עשתה ברבוצה פטורה. רבוצה במהלכת, אם הרבוצה בעתה בשור המהלכת, חייבת. זה דינו של ריש לקיש, ואנחנו למדנו ודנינו בזה בעבר, אבל עוד פעם ניכנס לזה. למה מסייע לי? האם ניתן להביא סיוע לריש לקיש ממשנתנו? מה כתוב במשנתנו? היה בעל קורא ראשון ובעל חבית אחרון, הם הולכים בשורה, נשברה חבית בקורא, פטור, ואם עמד בעל קורא חייב, בעל קורא חייב. עכשיו הגמרא תעשה את ההקבלה בין המשנה ודינו של ריש לקיש. והאחה כרבוצה ובעיטת הרבוצה ומהלכת דמי. פה במשנה היה זה שעמד, עמד בעל הקורא, זה דבר משונה. זה כמו הרבוצה, משונה. ואם הרבוצה בעתה במלאכת, ראינו חייב. ופה במשנה, אם עמד בעל הקורא, שזה דומה לרבוצה, וקטני חייב, שהוא חייב על שמירת החבית. זה הניסיון בשאלה שבו הבלטנו, אגב, עם מעוין, וכתבנו בשוליים לגבי הסבר המעוינים, כתבנו ניסיונות להביא סיוע לדינו של ריש לקיש של שני פרות, אחד מלכת ואחד רבוצה, ובעת אחד בשני. אז יש כאן שני תסריטים אצל ריש לקיש, אחד מלכת ברבוצה פטור, ושתיים הרבוצה בעתה במהלכת חייב. הגמרא ממשיכה, שמענו את הניסיון להביא סיוע לדינו של ריש לקיש, הגמרא מקשה ותספרה, היי סייה ביה, לא מסתיה דלא מסייה, הוא רצה להביא סיוע, לא מספיק שאין כאן סיוע אלא מקשנה מקשה, יש אפילו קושיה שאפשר להקשות על ריש לקיש מהמשנה. והנה למה חייב הרבוצה? טעמה דבעתה, הרבוצה בעתה, האוזקה ממילא, אבל אם המהלכת הייתה ניזוקה ברבוצה בלי פעולה מצד הרבוצה, פטור, היינו פוטרים את הרבוצה. והמתניתין דממילא, מה ראינו? בעל הקורא עמד, הוא לא עשה שום דבר, נכון הוא עמד, אבל בעניין קום ועשה, בעניין פעולה יוזמה, הוא לא עשה שום דבר. והבעל החבית נכנס בו, זה ממילא, זה נקרא מצד המזיק, הוא הזיק בממילא, וקטני חייב. אז אנחנו נחזור עוד פעם. אצל ריש לקיש, אם המהלכת הייתה ניזוקת בממילא ברבוצה, לא היה חיוב, וכאן במשנה אנחנו רואים שנזק דממילא חייב. הגמרא עונה, מתניתין דפסקה לאורך כשילדה, הקורה הייתה לרוחב הדרך, היא סתמה את הדרך, לכן אפילו הוזק ממילא חייב. הכה כגון דרבה בחד גיסה, בדינו של ריש לקיש, רבה זה רבצה, הרבוצה הייתה בצד אחד של הדרך. עכשיו, אם הנזק היה ממילא, באמת כמו שדייקנו, יש לפתור. למה? היא באה לה, אותה מהלכת, הייתה צריכה לסגויי, ללכת באידך גיסה, בצד הפנוי של הרחוב. ולכן, אין קושיה מהמשנה כמו שהגמר רצתה להעלות, אלא סיפה דמתניתין מסייע לריש לקיש. דקטני, היה בעל חבית ראשון ובעל קורה אחרון, נשברה חבית בקורה, חייב. אמרנו כי הבעל הקורה הוא מהר מדי ונכנס בחבית שהיה לפניו, ואם עמד בעל חבית פטור, ואז בעל הקורה יהיה פטור, כי הבעל החבית עמד פתאומי ולאין לחייב בעל הקורה שנכנס בו בנסיבות כאלו. וההכה זה כמהלכת ברבוצה, זה כמו הדין בעיקרון המספר אחד יש לקיש, כי מקודם עסקנו יותר במספר שתיים של יש לקיש. אז זה בעניין יש לקיש הדין הראשון שהוא הביא, והמקרה שעמד בעל החבית ונשברה על ידי הקורה המהלכת, זה דומה ל, אני קורא עוד פעם, והאחה זה כמהלכת ברבוצה דמי וקטני פטור, כמו שריש לקיש אמר שאם בעתה המהלכת ברבוצה פטורה. הגמרא אומרת שאין להביא סיוע ממשנתנו, מהמשנה שלנו, לדינו של ריש לקיש. מתניתין דחי אורחי כמסקי. במשנה, בעל הקורה שהוא שבר את החבית אחרי שבעל החבית עמד פתאומי, הוא פטור בגלל שהוא הלך נורמלי כדרכו. הכה בעניין דינו של ריש לקיש, שהמהלכת בעתה ברבוצה, וריש לקיש, נכון, הוא אמר שהמהלכת פטורה, אבל אנחנו לא, ממה שראינו במשנה, לא נסכים עם זה. הכה אמר לי, המהלכת שבעתה ברבוצה, הבעל הרבוצה יכול לטעון, נעידית לך רשות לסגוי עליי, יש לך רשות ללכת מעליי, לבעותי בי, לת לך רשות, אבל לבעות בי, אין לך רשות, ואם עשית כך, תשלם. אז שוב פעם, הגמרא ניסתה להביא סיוע לדינו של ריש לקיש, אבל דחתה את זה. ונסיים עם רש"י, מתניתין, דקמסקי בעל הקורה כירוכי, הוא הלך כדרכו רגיל, ואין כאן שינוי, מצד בעל הקורה אין שינוי. נכון, בעל החבית עמד פתאומי, אבל מצד הבעל הקורה לא עשה שום דבר משונה, כל כך פטור. במקרה שבעל החבית עמד פתאומי, בעל הקורה ששבר את החבית פטור. אבל מהלכת שבאתה ברבוצה, אותה מהלכת היא לא מקבילה לבעל הקורה. המהלכת כאן שינתה את דרכה בזה שהיא בעתה ברבוצה ואם הלכת חייבת. אנחנו יכולים לראות צד לחייב בשונה להסתכלות של ריש לקיש. עד כאן שיעורנו להיום.